טוב, בוקר טוב. שלום לכולם, כל אלה שהצליחו לעבור את הפקקים של הבוקר. תיארתי לעצמי ששיעור ראשון ייקח זמן ככה עד שהוא... אני בכוונה לא חילקתי דפי מקורות, מכיוון שהייתי מאוד שמח אם יש את האפשרות הזאת שמתנשב מול תנ"ך. זאת אומרת, אם תנ"ך בפנים, לראות את הדברים, כמובן שמטבע הדברים גם נראה דברים מעבר לזה, נראה דברי חז"ל כמובן והכל, אבל אני מעדיף שכדי שהמיקוד שלנו יהיה בתנ"ך עצמו, אז כך שאם למי שיש, אז אני מאוד מאוד אשמח. סך הכל זה מהותו של הכנס, של האירוע. שמי רמי גליקשטיין, אני מלמד בכמה וכמה מסגרות. אני רואה שיש פה כמה ככה מוותיקות מדרשת אביב לשעבר. כמה שנים עברו מאז? טוב, מאז קצת, כן. טוב, מה לעשות? מאז קצת נעלמתי ככה, הצבא שאהב אותי ככה. מה לעשות? מרובים צורכי עמך ישראל. ביום-יום אני באמת מחלק את זמני קצת, אני גם קצת מלמד בישיבת נתיב מאיר בירושלים, אבל רוב הזמני אני בצבא. זוכה לעשות, תודה רבה, סליחה על הטרחה. מה לעשות, הגענו לגיל, צריך גם קצת טיפה משקפיים לקרוא. כן, אבל עדיין משקפיים קצרים, בסדר. בכל אופן, ביום-יום רוב זמני אני נמצא באמת בצבא. זכיתי לפגוש באמת, זוכה לפגוש את המפקדים, את המנהיגים, לעסוק איתם הרבה הרבה בשאלות הרוח, שאלות התוכן. בוודאי אין כמו הספר הזה, ספר התנ"ך, כדי לבוא ולחדד לנו את העוצמה הגדולה, שמקור היניקה שלנו, מאיפה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים. אני חייב להגיד לכם שזה מאוד מרגש לתת שיעור פה. מאוד מרגש. אבל לא תיחסו אם אני אגיד שללמד אבל תנ"ך. למפקדים שלאו דווקא מכוסים בכיפה כמו שלי יש, אלא מכוסים בכיפת שמיים, והם מתחברים והם חיים את הדברים הללו, ולאט לאט מזהים את מקור היניקה והמקורות האלה, אני חושב זו עוצמה בלתי רגילה. אולי כדוגמית קטנה, אתם עדיין מכירים דמות של איש, אני אומר את זה רגע לפני שאנחנו נתחיל, כולנו מכירים את השם הזה, אורט וינגייט. כינויו הידיד, אותו קצין בריטי, בדיוק, תומך גדול של תחיית עם ישראל בארצו, הקים את פלוגות הלילה, במובן מסוים הוא האיש שבעצם כל מה שמדברים על צהל הנועז שעושה פעולות, הוא נתן לנו דחיפה גדולה, גוי צדיק, הפסוק אומר, באמת, חסיד אומות העולם. אבל כמו שאמר בצדק רב, חי תנ"ך, חי ונושם תנ"ך. תנ"ך היה באורכו, בוורידיו. כשהוא מנסה ללמד את אנשינו איך צריך להתנהל, אז הוא מראה להם את גדעון, הוא מראה להם את דבורה, והוא לוקח אותם למקומות האלה. ממנו באמת למד. צערנו רב, אתם זוכרים, הוא נהרג. נהרג מטוס בבורמה רחוקה. אבל מה הסיפור המיוחד? כאשר נמצאים אנשי פלמ"ח, נצורים באזור הגליל, רכס רמים, אתם מכירים את המצודת כוח, מצודת ישע, הייתם שם במקום המדהים הזה. אז אשתו, מטיסים אותה, כבר אלמנתו, סליחה, אלמנתו של אורט וינגייט, אתם מכירים את הסיפור, מטיסים אותה במטוס, מעליהם, מצניחים להם אספקה קצת, לכוח. היא מצניחה להם בין היתר את התנ"ך שלו. התנ"ך שלו שהיה מסומן, התנ"ך הזה נמצא עד היום במוזיאון חיים שטורמן שנמצא בעין חרוד. התנ"ך הזה שלו, יש לזאת אמירה גדולה. אבל באמת מכאן אני מבקש להתחיל את הלימוד שלנו. ביקשתי ללמוד את אחד הפרקים, אני חושב, המיוחדים, אני אוסיף אולי עוד מולה, לכאורה, המוזרים, הבלתי מתקבלים על הדעת, הלא הגיוניים, מצד שני המרגשים ומלאי העוצמה. נמוד את סיפור הליכתו של שאול המלך, לאין דור, אין דור לפגוש את בעלת האור. פרק אין ספק שהוא מוזר. יקרו פה דברים שהם לא הגיוניים, אבל אני חושב שהפרק הזה אמור ללמד אותנו, אני חושב, שיעור גדול 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 היום לנו, לדורנו. איך מתנהלים אולי, והיום אולי גם קצת, על המערכות הציבוריות שבהן אנחנו נמצאים. בשבילכם, מה שאני מבקש, אולי כשלב ראשון, בואו נעבור לפרק סיפורית כדי להזכיר לכולנו. ישבתם בבית והכנתם את הפרקים של השיעורים של היום? בטח. אז לא תכעסו אם נחזור את זה שוב, אלא בטח. ברשותכם, אלה שיש להם תנכים לפניכם, אני מבקש לפתוח את שמואל א', פרק כ"ח. פרק הכוח, הכוח הגדול. ולפני שאני מתחיל את הפרק, יש לי אליכם שאלה. כשאני אומר שאול המלך, מה עובר לנו בראש? איזה דמות יש לו? חיובית או שלילית? אתה יודע, בוא נעשה. מי שאול המלך מצטייר לדמות שלילית שתרים את ידה? באמת. שנייה, מי רואה אותו כדמות חיובית? מי רואה אותו כדמות אומללה? כדמות חזקה? תסכימו איתי ששאול מבלבל אותנו. שאול מבלבל אותנו, והמספר בקודש, שמואל, שכותב את הספר הזה, בעצם מביא לנו את שאול, בעצם דורש מאיתנו לתת לעצמנו תשובה לשאלה, מי אתה שאול המלך? ושוב, אני כוון נזהר מאוד מאקטואליה, כי זה פחות נוגע אלינו, אבל תסכימו איתי שזה מאוד רלוונטי אלינו. בתקופה שיש לנו מלכות, אנחנו חיים במלכות, ברוך השם, זכינו. ומצד שני, המלכות היא עדיין לא מלכות בית דוד. מסכימים איתי?
לא נורא.
ובתפר הזה של המלכות שעדיין לא מלכות בית דוד, איך אנחנו מתנהלים? אני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מכאן. ברשותכם, בואו נצא לדרך. ואני מבקש להתחיל את פרק כ"ח מפסוק ג' ושמואל מת. רק את כל האווירה, אנחנו עומדים לצאת לפני הקרב הסופי שאמור להתרחש בגלבוע. דוד נמצא בשלב הזה, איפה? אצל אחיש מלך גת, לא יאומן. רוצים טיפה במושגים שלנו היום, דמיינו שנפתלי בנט הוא סגנו של עניה. הבנתם את התמונה? וביבי יוצא לקרב, ודוד אמור לצאת עם עניה והחמאס, לא יאומן. אבל זה, אם זה מרתק אתכם, אז תזכירו לי לשנה הבאה, אולי ניתן את הפרק הזה. שאול הולך לעלות לבדו, כמעט לגמרי לבדו לקרב בצפון. בואו נצא לדרכנו. ברשותכם, קריאה מהירה של הדברים, ואז נחזור לעומקם של דברים. ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל, ויקברו ברמה ובעירו, ושאול הסיר אהובות ודעדונים מהארץ. הפסוק הזה כבר חוזר על מידע שאנחנו מכירים. שאול כבר מת לפני מספר פרקים. למה חשוב לחזור על זה? כי זה ירקע לכל מה שיקרה לנו פה בפרק. הסוגיה הזאת היא שהעלאתו על ידי בעלת האוב, מזכירים לנו, הוא מת, הוא לא נמצא. מה שמיד יעורר המון שאלות, לגבי הבלתי יאמן שטרם נפגוש. קוברים אותו ברמה ובעירו, מה פשר הכפילות? תסכימו איתי, מיותר, נכון? אפשר היה...
אבל בחיבור
מיותר. נכון, נכון. חוץ מזה, אנחנו יודעים שרמה זאת עירו, אז למה נחזור גם על זה וגם על זה? תכף אולי נחזור לזה. אני משאיר את זה, אנחנו נשאיר פה כמה סימני שאלה בשלב הראשוני של הקריאה ברשותכם. ושאול הסיר אהובות ואת הידעונים מהארץ. שאול נתן פקודה להסיר, להרוג את כל בעלי האוב והידעונים. עוד מעט, אם יש לכם תנחים, נחזור לפרשת קדושים. שם יופיע איסור אוב ועידוני, כמה פעמים? שלוש פעמים. התורה תחזור שלוש פעמים על איסור אוב ועידוני. אני כבר אומר, נצטרך להבין למה זה כל כך חמור. אין הרבה איסורים שהתורה בפרשה כל כך קצרה חוזרת וחוזרת וחוזרת על, על הדברים. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחדו בשונם. איפה זה שונם? מי אתם מכירים שחיה שם? בדיוק, המשג השונמית זה משם. שונם, שונה, אתה לא קוראים את זה. יש שגידו זה כבר סלם של אזור הפולה, ומצאים באזור הפולה. בסדר? זאת אומרת, דרום עמק ישראל, צפון השומרון. זה האזור. ויקבץ שאול, ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. לא הבאתי פה מפה, וכולנו מכירים את הארץ, נכון? תמצא באזור הפולה, גלבוע תהיה לנו מזרחית לשם, שם נמצא שאול. וירא שאול את מחנה פלישתים, וירא ויחרט ליבו מאוד. זה ביטוי קשה וכואב. שמואל, שאול סליחה, מפחד, יחרט ליבו מאוד. הערה קטנה. כשלומדים את הפרקים האלה חייבים תמיד במקביל, וזה ודאי יהיה נכון בספר מלכים, להחזיק ביד עוד ספר בתנ"ך. איזה ספר? דברי הימים. תורה לפעמים מעריכה במקום אחד ומקצרת במקום אחר, דברי הימים זה משלים. תראו את התיאור בדברי הימים. שם כתוב במפורש, רבים רבים מישראל נוטשים את שאול. והולכים לאיפה? לכיוונו של דוד. הרבה הרבה מישראל, מהגייסות, באים לכיוונו של דוד. הוא יעלה לקרב עכשיו. עם מעט מאוד כוחות. עם מעט נאמנים, המלכות שלו עומדת רגע לפני התפוררות. אז הוא פחד. הוא גם מרגיש את עצמו, והוא יודע שרוח השם כבר לא איתו. ותראו את הפסוק הבא, זה פסוק כל כך כואב. וישאל שאול בהשם, ולא אמר הוא השם. גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. אתם מסוגלים לתאר לעצמכם את הפסוק, בואו נעביר את זה רגע אלינו, אתה מתקשר. אתה רוצה לדבר ולא עונים לך. איך היום אומרים את הביטוי? מסננים אותך? אתה מתקשר וההודעה מיד עוברת לתקולי? מסננים אותך. והוא פונה בכל האפשרויות, הוא מתקשר בקשר רגיל, הוא שולח הודעה בוואטסאפ, במייל, שולח שליחים, ולא עונים. מה מרגיש אדם שפונה ולא עונים לו? ותראו את התיאור, ולא ענהו השם, גם בחלומות. חלומות, במראה הלילה, בנבואה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לך יותר. שוב אני אעביר את זה בשבילכם אלינו, אתה חולם חלומות ויש לך תקוות ומשאלות ואתה אומר, אנא, השם, ענני, ענני. הטרגדיה הכי גדולה של בן אדם, שהוא יודע שלא עונים לו. שלא שומעים לו. אתה מרגיש נטוש. לבד. פונה גם באורים. מה זה באורים? שואל הרד"ק כמובן, והרי הם לא היו אצלו. איפה האורים ותומים נמצאים בשלב הזה, אתם זוכרים? בנוב. בדיוק, אמרת נוב. מה קרה לנוב? הוא הרג את נוב. זה כאילו שלקחת, בוא נגיד, את מכשיר הקשר שהיה לך, ואתה בעצמך הרסת, ניפצת. אז מה זה הוא שואל בהורים? אז ההורים, מי שזוכר, ניצלו על ידי אביתר, והם הולכים למחנה עוד של דוד. יגיד לנו הרד"ק, הוא שולח שליחים. הרד"ק הולך כדרכו כקשתן. אז הוא מזריר בפשט מה קרה, הוא שולח שליחים בכיוון מחנה של דוד, שישאלו את אביתר, האם לצאת למלחמה הזאת, ולא ענהו. ובנביאים, אומר הרד"ק, פונה לתלמידי שמואל הנביא, ושום דבר נתק. ובצרתו, ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב. אשת בעלת אוב. והלכה אליה, והדרשה בה, אני אשאל אותה. מה קורה פה? מוזר מאוד, ושוב נזכור, לפני שני פסוקים קראנו את הביטוי, ושאול הסיר האובות ואת העליונים מהארץ. אמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב ואין דור. יש, יש פה אחת. נמצאת כאן. תכף נחזור אליה, אני רק אזרוק לכם כבר פצצה קטנטנה לרגע זה. חזל כדרכם, כל הדמויות האנונימיות, הם נותנים להם שמות. מי שרוצה, אפשר להעביר על זה קורס שנתי, רק על האנונימיות. לא העברנו זה פעם, משהו כזה, על הדמויות האנונימיות שמופיעות בפסוקים כסתם איש, וחזל נותנים להם שמות. מי זאת? כן, בכוונת נמשה, ואז זה פותח לנו עולם ומלואו. אז יגידו לנו חזל, מי זאת אותה אישה? מי שיודעת? לא יאומן. זאת אשת צפניה, אמו של אבנר. בעלת האוב, אמא של אבנר בן נר. אז זו פצצה קטנה, תכף נחזור אליה בהמשך, זו להבין מה חזל רוצים לומר לנו בפרט הקטן הזה. נכון? לא יאומן. לא יאומן. רגע, סליחה, אנחנו רק מציבים, נגיע. אני ציטטתי לכם את דברי חזל, בסדר? הרד"ק, ואני מאוד ממליץ, ברשותכם. אלה... מה? מה? כי צפניה נקרא נר, כי נר זה כינוי, הוא המאיר במבואות האפלים. נראה לי שאנחנו צריכים גם שיעור על אבנר בנר. אני מצטער, אנחנו נתרכז, אבל על השאלה היא מצוינת. אבל הפלא היותר גדול שהוא כתוב, הוא הולך ואיתו שני אנשים, חזל המשיך גילו במדרש, מי זה שני אנשים? זה אבנר והמסע בן יתר. זאת אומרת, אבנר לוקח אותו לאמא שלו. האם אבנר יודע זאת אמא שלו? אני משאיר את זה לשיפוטכם, תכף נראה בהמשך. תקשיבו, זה פרשה שלא תאמן והשעון רץ, אנחנו נרוץ ברשותכם הלאה. והתחפש שאול וילבש בגדים אחרים. והלכו שני אנשים עמו, כמו שאמרנו, אבנר והמסע לפי חז"ל, ויבואו אל האישה לילה. זה קורה בלילה. האומנם תכף נראה. ויאמר... קסמינה לי באוב, איך זה לקרוא את זה נכון?
קוסמי.
קוסמי, כן, לא שם לי את המשקפיים, נכון. קוסמינה לי באוב, ועלי לי את אשר אומר אלייך. קסומי צריך להיות, נכון. כן. לא, אני פשוט נעזר בשירותכם, כי אני מתעצל לקחת את המשקפיים לקריאה, נכון, זה לא... אבל כאילו, תעשי את מה שאת צריכה לעשות, את ההוקוס פוקוס שלך, אני אגיד לך את מי אני רוצה שתעלי לי. ותאמר, האישה אליו, מצטערת, אני לא עובדת. מצטערת, אני לא מתעסקת בזה. הנה את ידעת, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול. מצטערת, יש חוק. אתה יודע ששאול אמר אשר, מה הוא עשה? אשר הכרית את הרבות ואת העידונים מן הארץ? למה אתה מתנקש בנפשי למיתני? למה אתה מבקש ממני לעשות פעולה לא חוקית, לא לגלית? הקניתם לאחרונה סמים? לא, תיארתי עצמי שלא, נכון? זה כאילו, אתה מגיע ואתה שואל, אלא גם אני לא, כן, אבל אני רק אני... מתאר לעצמי את הסיטואציה, אפשר לקנות, לא חס וחלילה, זה אסור, אין, בכל זאת כמה זה עולה, כך וכך, זה התהליך, יש פה הרבה אירוניה, אבל אתם גם קולטים את ה, איך היא מתנהגת לאור הרקע. וישבע לה שאול בהשם למור, זה בכלל פסוק שהוא, גם כן, שהוא לא יאומן. וישבע לה שאול בהשם למור, חי השם! אם יקרה חבון בדבר הזה, אני נשבע בהשם, שלא יקרה לך כלום, לא יאומן. אתה הולך לעלות בעלת אוב, שהתורה עשרה שלוש פעמים, אתה אמרת להרוס את זה, ואתה נשבע לה בהשם. לא יודע, תשבע בשמך, באמא שלך, אתה נשבע בהשם. חזל באמת, יקרו את האירוניה, ויגידו משל למה הדבר דומה, לאישה שנמצאת אצל מאהבה, ונשבעת בחיי בעלה. זה מין דימוי... ככה חז"ל יגידו פה במדרש. תסכימו איתי, זה... לא סביר לב לזה בקריאה ראשונה, אבל חי השם, זה בסדר. כאילו, ברור לשאול שהוא מחובר להשם, אבל גם מה ברור לו שגם? כן, אבל מה זה להישבע בהשם? הוא אומר, נשבע בהשם, מה יש בתוכו? ומה הוא מבין שגם היא? גם היא מאמינה בהשם. זה לא יאומן, כאילו... בשלב הזה? לא, רגע, רגע, בשלב הזה יודעת מי הוא? בואו נראה, בואו נראה. ותאמר האישה, בואו נראה את הפסוקים הבאים ונראה אם את צודקת. ודרך אגב זאת שאלה נהדרת, האם בשלב הזה האישה יודעת מי הוא?
אני
אז חכי, בואו נראה את הפסוקים הבאים. בואו נראה. בואו, התנך לפנייך. ואתה אומר, רגע, רגע. או, 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 מעניין. אנחנו תכף נצטרך לחזור ולהגדיר אז יפה, אז את לוקחת אותנו בדיוק לנקודה מאוד מרכזית בשיעור, נצטרך להגדיר לעצמנו מה באמת הסיפור עם האוב העליוני הזה. בסדר? זו בדיוק השאלה. זאת אחת מהשאלות המרכזיות. מה בדיוק הנקודה פה? ואת אומר, האישה, כאילו היא נרגעת, את אומר, יש בא לך באשר, לא יקרה לך כלום, ואת אומר, האישה, את מי יעלה לך? כן, מי אתה רוצה? כי הוא מחגת צריך לטלפונים למעלה. שלום, הגעתי לעולם הבא, כן. אפשר לקבל גן עדן? כן, את מי תרצי בבקשה? את שמואל? איזה שמואל? הכהן, שמואל הכהן, זאת אומרת, זה לא יאמר, אתה לי את זה. את מי תעלה, את מי יצא שאני אעלה לך? ויאמר, את שמואל העלי לי, אני אבקש לראות את שמואל. ותראה האישה את שמואל. מצליחה מה? להעלות אותו. בוא נצמד לשנייה אחת רגע לפשט, למה שכתוב בו. ותראה את שמואל. ותצעק בקול גדול. ותאמר האישה אל שאול, למור, למה רימיתני? אתה רמאי. זוכרים שפסוק ה', פסוק, סליחה, תחת, והתחפש שאול, ולבד בגלים אחרים, הוא הגיע סתם מחופש? רימית אותי. למה רימיתני? אני יודעת מי אתה. אתה שאול? צריך להבין את הפסוק הזה. פסוק שלא יומן. זאת אומרת, מה גרם לה? לאור מה שהיא ראתה, להבין שמי שעומד מולה זה שאול. ברורה שלה, כאילו, נכון, הפסוק הזה צריך לזה, מה קרה פה? הפסוק הוא תמציתי מדי. היא רואה את שמואל, שאלה ראשונה, זה באמת, היא מסוגלת? זה באמת אפשרי? זה באמת הוא, זאת יש אוב, השאלה השנייה אולי המרכזית, שצריך לעסוק בה. ומה גורם לה מיד להבין שמי שעומד מולה זה שאול? עצם זה שאת אומרת שוודאות שזה הוא ורולה, תכף נראה, כי על זה... יפה, אז חכו רגע, סביב זה מיד נראה חז"ל במדרש, ושוב ברשותכם, לשיעור הזה יש שלושה שלבים, אנחנו רק בשלב הראשון, אני רוצה פשוט לרוץ, אנחנו רק בשלב הקריאה של הסיפור. אני ארצה תכף לעבור לשלב של העמקה, ואז לשלב, איך נגיד, הכניסה לנו פנימה, לנפש, לשם אני רוצה תכף להגיע. אז ברשותכם, רמל המלך, אל תראי, אל תפחדי. כי מה ראית? ספרי לי. מי רואה בשלב הזה? היא ולא הוא. הוא לא רואה, ספרי לי, מה את רואה? מה יש שם? ואת אומר, האישה אל שאול, אלוהים ראיתי, עולים מן הארץ. אלוהים משמעותו, זה לא ריבונו של, אלא מנהיג, דיין, שופט, נכון? כמו כל בפרשת משפטים, ראיתי דמות גדולה, ראיתי עולים מן הארץ, לשון רבים, לא לשון יחיד. תראה, נתייחס לזה. ויאמר לה, מה אתה רואה? ספרי לי מה את רואה? אתם פולטים איתי, אתם איתי במנגינה? כי לדעתי ככה צריך לקרוא את זה, כאילו, הוא כזה, הוא רואה את כזה, ספרי לי איך הוא נראה, מי? ואתה אומר, איש זקן עולה. ראיתי איש זקן, והוא עוטה מעיל. בדיוק. מעיל זה שמואל, זוכרים את אמא שלו, שעושה לו מעיל קטון, אבל עכשיו מה הוא זקן? המעיל מלווה אותו, המעיל זה שמואל. למה שמואל זה מעיל? ברשותכם עוד שיעור. תעשו פעם רשימה, אז פעם נעשה אולי בימי עיון, אנחנו רק עושים טיפות, נוגעים ב... וזה המעיל. נכון, רגע, מי קרא למיטה? אופה, בדיוק. אז זה עוד שיעור. והוא עוטה מעיל, וידע שאול כי שמואל הוא ויקוד אפיים ארצה וישתחו. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני? למה אתה הרגזתני, איך נגיד מלשון, הרגזת אותי משלוותי. אני אמרו לו את זה בעולם של מנוחה, ואתה מוציא אותי מהמקום של המנוחה. למה אני לא שם? למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד. אני חושב שהפשט בצר לי, זה לא במובן, סליחה, אני מתנצל שהתרעתי את כבודו, אלא צר לי, אני במצוקה. אני בצרה גדולה. חיפשתי אותך. ניסיתי בכל הכיוונים. בחלומות, לא באת אליי בחלום. לא באת אליי באורים. לא באת עליי דרך תלמידיך הנביאים, אז מה אני יכול לעשות? אה? מה אני יכול לעשות? אני בצרה, אני צריך אותך. אני כמובן מתאר את זה, כי אני חושב שתנ"ך צריך גם ללמוד ככה.
רק את ההורים הוא לא מזכיר.
או, נכון. נכון. תכף נראה למה לא מזכיר את ההורים. בסדר, יהיה בסדר, אנחנו נשתלב, יהיה... צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי. ואלוקים שר מעליי, ולא ענה אני עוד, גם בנביאים וגם בחלומות, וצדק כשאמרת, לא מוזכר פה ההורים, יגידו חזל, למה הוא לא אומר הורים? הוא מתבייש. השאלה מה אין הורים? כי הוא הרג את כהני נוב.
ולא ענני, זה לא יכול להיות עניין של ההורים?
לא, זה כללי, זה כל מה שאמרתי קודם. ניסיתי בכל ערוצי התקשורת לפנות אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא ענני. ויקרא לך לא דייני, מה יעשה? שאול, אני יודע, אני אגיד מילים אחרות, אני שמואל, מורי ורבי, אני יודע, חטאתי פעמיים. שהייתי צריך להקשיב לך. ולא הקשבתי, אתם זוכרים? חטאתי בקרב שמה. מול פלישתים במחמש. יצאתי ולא חיכיתי לך. חטאתי פעם שנייה שם במלאק ולא הגעתי. אני יודע, אבל אני למדתי את הלקח. אני צריך אותך. אני יודע שאני לא יכול להיכנס לקרב בלעדיך. אז מה עשה? תגיד לי אתה, מה יכולתי לעשות? לא לפנות בסוף לבעלת האוף הזאת? לא לפנות, אני צריך אותך. אז אם איתי ערוץ התקשורת, אז אני אעבוד בערוץ התקשורת הזה, סוף שימן שאלה גדול שניסן פה על, על עצם העניין. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני? למה אתה מעלה אותי? אין לך מה לפנות אליי בכלל, והשם שר מעליך, ואי עריך, עריך זה בלשון, יגידו לנו מפרשים, שונאך. שוס שונא, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך. למה אתה פונה אליי? ויעש השם לו כאשר דיבר בידי. הקדוש ברוך הוא עושה, מנהיג את עולמו לפי הנבואה שהוא אמר לי לפני כך וכך. ויקרא השם את הממלכה מידיך. אתה זוכר שאמרתי לך את זה, נכון? ויתנה לרעך, לדוד. היא הרק קטנה, אתם לא מבינים מה הפסוק הזה מכיל בתוכו, וזה באמת לא לעכשיו. שאול המלך, אני רוצה לעשות לטעון, שעד כמעט רגעיו האחרונים, מנסה לשכנע את עצמו שהנבואה שהוא שמע, שקרא השם ממלכתך, ויתן אותה לרעך הטוב ממך, למי הכוונה? מצוין. ליונתן. שאול, אבל זה, ברשותכם, זה לא שיעור, זה סדרת שיעורים, אני יכול להוכיח את זה. שאול משוכנע שהממלכה אמורה לעבור ליונתן, זה רעכו הטוב ממנו, מסכימות אותי שלא כתוב שם השם, נכון? כתוב כביטוי, רעך הטוב ממך, יונתן. ולכן הוא מנסה להילחם בדוד לכל אורך הדרך, כמו מבין שדוד זה לא זה. זה כבר לא, זה לא פעם הראשונה, אבל פה הוא שומע זה בצורה שוב מפורשת. למי התכוונתי? לדוד. דוד הוא רעך הטוב ממך. למה? כאשר לא שמעת בכל השם. ולא עשית, אחרון אפור בעמלק, זוכר? לא חיסלת את עמלק. על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. עוד שאלה שלא ניכנס אליה, למה מוזכר פה רק אבון עמלק? ולא מוזכר פה למשל אבון אפילו יותר חמור? ללא ספק. הריגת כהני נוב. ובישותכם, אני לא נוכל להיכנס פה לכל הפרטים כולם. ויתן השם גם את ישראל עמך. עמך, סליחה, ביד פלישתים. אתם הולכים ליפול. ומחר אתה ובניך עמי. מחר אתה ובניך עמי. אתם הבנתם? עמי זה... שם. מחר אתה שם למעלה, וברשותכם, אלה שמכירות את המדרש, עדיין לא להגיד אותו. נגיע אליו. בפשט, אתה מחר לא בעולם הזה. אתה ובניך איתי, גם את מחנה ישראל יתן השם ביד פלישתים, כל ישראל כלום. וימר שאול ויפול מלא קומתו ארצה וירא מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה הוא צם. ותבוא אישה אל שאול ותרק כי נבהל מאוד. קורה פה דבר מדהים, חז"ל יגדירו לנו, תראו מה קורה. מי רואה? היא. היא גם שומעת? לא. מי שומע? הוא. היא רואה שעובר על שאול משהו. שהוא נבעל מאוד, שעכשיו הוא נופל אחרי מה שקרה, אתה אומר אליו, הנה שמע שפחתך בקולך, ועשי נפשי, נפשי בחפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי, אני הסתכלתי. אתה הבטחת לי שבקרה כל רע, ואני הסכמתי לעלות לך באוב, אבל אתה עכשיו, בבקשה, תשמע לי, זה דיבור אמאית, זה פסוק של אמא. תראו איזה נימה אמאית קיימת פה, ואתה אשמע נא גם אתה בכל שפחתך. ואשימה לפניך פת לחם ואכול. בוא ילדי, אתה המלך, אבל אתה ילד, בוא תאכל. תאכל פת לחם ויהי בך כוח, כי תלך דרכך, תאכל, אל תלך, אל תצא בלי לאכול. וימאן, ויאמר לא אוכל, ויפרצו בו עבדיו, המפרשים אומרים שיפרצו, זה מלשון, סקל את האותיות, ויחצירו בו עבדיו. וגם האישה, וישמע לקולו. ויקום מהארץ, וישב אל המיטה. ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו. ותיקח קמח, ותלוש, ותופה ומצות. את מי הפסוק הזה מזכיר לכם? אין ספק. זה אברהם, זה שרה. אתם יודעים, אני אגיד את זה כבר כאילו עכשיו, היא תהיה בעלת אוב, ותתעסק לה באוקוס פוקוסים, ותהיה לה פה, להתעסק בכל התודים העניינים, שורה התחתונה, מה היא?
אמא.
אמא יהודיה, בוא נגיד ככה, מבני אברהם, זה מה שרציתי להגיד, מבני אברהם.
מה עם השליטה?
בסופו של דבר אתה חוזר למקום אחד, למקום של אברהם אבינו. המקום הזה? ותגש, ותגש לפני שאול ולפני עבדה, ויוכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. לאיפה הם הולכים? לאיפה הם הולכים? שדה הקרב. למקום אותם, למקום שמשם הם לא יחזרו. מה קורה כאן? בואו נצרף רגע, עד כאן בעצם עדיין לא התחלנו את השיעור, שיהיה ברור. מה עשינו בסך הכל? רק קראנו את הפרק. עכשיו מתחילים את השיעור. יש פה כמה שאלות נוקבות מאוד. מאוד נוקבות. קודם כל אני רוצה לדעת שאלה פשוטה, טכנית. בעלת האוב הזאת, זה אמיתי? זה אמיתי? זה יכול להיות דבר כזה?
כן.
יש באמת כוחות לבעלת האוב, או שאולי, אני מעלה שאלה, יותר נראה את הדיון מפרשים, מדובר בשרלטנית, ברמאית, באחת שעושה מניפולציות, מה הסיפור? זה יעורר הרבה שאלות, כי בעצם כל כיוון שאליו נוביל, אתם מבינים, קצת מסבך אותנו. כאילו, אתם מבינים את זה, התורה שלנו שוב. והתורה שתעסוק, אמרתי לכם, בפרשה, תחזור על זה גם בדברים, אבל אם יתרכז בפרשת קדושים, בספר ויקרא, שלוש פעמים, תזהיר אותנו מאוב ועידוני. ומי זוכר את פרשת הקדושים הסיום, הפסוק האחרון שמסיים את הפרשה, המושלת המצוות, חוזרת התורה ואומרת שוב, ותיזהרו בי, או בידוני. מלחמה אדירה שיש לנו אל מולה. ופתאום פרק שלם מדבר על זה שקורה פה משהו, אז מה? עכשיו, מה תגידו לה, אם התורה מזהירה סימן שמה? שזה אמיתי. זאת אומרת, יש כוחות. עכשיו, עכשיו רגע, יפה, את אומרת כתוב, יפה, אז ניצא לחזור לפשט, לפסוקים ולראות, כבר אחרי מראש, אנחנו הולכים להיכנס למחלוקת גאונים אדירה, גאונים זה לפני הראשונים. המחלוקת הזאת קיימת בבבל, בין הגאונים, כי הם מבינים שיש פה משהו, ולדעתי גם בין היתר, אם נחבר טיפה אקטואליה, אתה יודע, גם היום, עיסוק במגיה, כוחות שרואים, חברים יקרים, סליחה, מה הספר הכי מודפס בעולם? תנ"ך, אחריו, הארי פוטר. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. הארי פוטר זה הספר הכי מודפס בעולם. שבעה כרכים. מישהי פה קרא הארי פוטר?
כן.
כן? אני רוצה להגיד לכם, אני רצתי ברגע שזה... ברגע שקלטתי את הבאז הגדול שהיה סביב זה, בתור רב ומחנך, שעושה גם בנוער, הרגשתי שחובתי, אני חושב שרב שלא עשה את זה, החמיץ משהו בעבודתו החינוכית, רצתי לקרוא. אני מודה, לא קראת את כל שבעת הכרכים, זה לא היה זה. אגדתי חלק, למה לדעתי זה חשוב? זה שיעור חינוך פעם, אם תרצו. אני חושב שזה קריטי. כי לא יכול להיות שאם יש תופעה שככה בגורפת ומושכת, שאתה כמחנך לא תהיה מחובר לשם. אבל למה אני מזכיר את זה? בהקשר הזה, תראו איזה כמיהה בעולם רציונלי, טכנולוגי, הייטקי וכולי, לעיסוק בקוסמים, במגיה, במקומות האלה. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול פה בדבר הזה. ואם נגיד שבעלת האהוב היא כזאת או כזאת או כזאת, ריבונו של עולם, אתה, לשליחך, שמואל, אתם משתפים פעולה עם הדבר הזה? מה המסר שאנחנו אמורים ללמוד מזה? שהמפגש האחרון, המרגש, העוצמתי, בין שאול לשמואל, מתרחש בכלים הללו. מה הקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה לומר לנו בזה? יש פה אמירה. שאלה השלישית, שאולי יש שאלה ראשונה. מי אתה שאול? מי אתה שאול? לא רק הפרק הזה. מה יוצא ממך? מי אתה? פשוטכם, בוא נקבל קצת מעט לאופיין של דברים. אומרים לנו, אני אלך קצת בשוטכם, בעקבות הרד"ק, ובעקבות המדרש, עוד מעט כמובן נגיע לרש"ר הירש, וכמובן אי אפשר ללא רבנו הגדול הרב קוק, אשכרוב, בגדרת שמול, בכנס, כן? אוקיי. נגיע תכף לרב קוק, שהוא יהיה יותר את החידוד הגדול. שאול בצרה אדירה. המקום הזה שאתה מרגיש מנותק. אין דבר יותר נורא. ישבתי כזה עם אשתי לפני השיעור, וככה, ועברנו על נקודות. אשתי המומחית הגדולה לתנך אצלנו בבית, לא אני. חושב שהייתה צריכה לדבר פה, ולא אני. אז מי את אומרת לי דבר פשוט? אז זה נורא מזכיר, הפתיחה של הפרק, את רבי אליעזר בן דורותי, זוכרים? אותו אדם שאומרים לו, אין לך סיכוי, אתה עבוד. אין לך סיכוי לחזור בתשובה. הוא יושב ובוכה בין הערים, זוכרים? ואז יוצאת בת קול ואומרת, יש קונה עולמו בשעה אחת, ועל זה בוכה רבי, תסכימו איתי, זה כל כך מזכיר. שאול נמצא בצרה כל כך גדולה. פונה בחלומות ובאורים ובנביאים. ולא נימה. וכתוב, ויבואו אל האישה לילה. שימו לב, זה ביטוי במדרש. זה היה יום. השמש זרחה. אלא שמתוך צרתם היה דומה להם לילה. איזה תיאור. כן. צרתם של כלל ישראל, כן. מתוך הצרה. כי נדמה להם שזה לילה. איזה ביטוי, איזה... אני רוצה שתבינו, חז"ל הרבה פעמים מכניסים אותנו באמת לקריאה הנכונה. אני באמת חושב שכשלומדים תנ"ך, אם אנחנו לא נכנסים כולם, כל מה שיש לנו, אם לומדים תנ"ך רק עם שכל, אז אתם יודעים, האדם הוא לא רק שכל, נכון? הוא שכל, והוא רגש, והוא כל... אתה חייב, אני חושב שאתה חייב להיות שכוחה. וחז"ל במשפט הקטן הזה, שאומרים, טכנית זה היה היום, אבל זה עלה לבעל צרתם, תסכימו אותי שנותנים פה תיאור צבע שרוצים שככה נחווה את הדברים? ומתוך הצרה הגדולה הזאת, הוא אומר, איך אני יכול כן לפגוש משהו שמימי? אולי בעלת אור? אומרים לו, אין. וחז"ל אומרים, תיאור הזה, במשפט כזה, משל למה הדבר דומה, למלך שהנשבע ואמר, סלקו את כל התרנגולים מהעיר. ואז רק אומר, בבקשה, תנו לי תרנגול, שיקרא שחרית. כאילו, תחליט, אתה נתת את הפקודה שאין, אבל... אומר, אני חייב? אני חייב למצוא משהו. ומגיעים אל אותה בעלת אוב. זוכרים שהזכרנו שהיא אימא של אבנר? זאת תהיה שאלה מרתקת. אין לי תשובה ברורה עם אבנר שמלווה, יודע זאת אימא שלו. אני יכול לתת לכם אפשרות אחת. היא לא מחייבת. מי שתרצה לחשוב אחרת, לגיטימי, כי... אני רוצה לעשות לטעון שחזר שמספרים את זה, רוצים לומר לנו כמה הסיפור הזה של אוב ועידוני כל כך יושב עמוק, עמוק, איפה? גם אצל האנשים הכי טובים. תסכימו איתי שאבנר זה מהכי טובים. אבא שלו, אם היה מאיר במחוזות אפלים, צדיק גדול. אבל האמא היא בעלת אוב. עכשיו, אבנר יכול להיות שהוא לא יודע מזה בכלל. הוא יודע שיש בעלת אוב, הוא לא יודע, אבל שגם הוא מופתע שבעצם... או, אמא, מה את עושה? תראו מאיפה זה בא, מה זה בעלת אוב? בואו נפתח רגע. ולמה התורה אוסרת את זה כל כך? צדקת שאמרת, זאת לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה. כשהתורה אוסרת עבודה זרה, היא אוסרת עבודה זרה, איסור בעלת אוב עידוני זה משהו אחר. מה זה עוב עידוני? יגידו מפרשים, זה כל מיני אנשים שבאמצעות כל מיני כלים כאלה ואחרים מאפשרים לנו מפגש עם המתים. על ההתקטורת, וחזל ייתנו כל מיני ככה הגדרות, וזה יופיע גם ברמב״ם, יש מי שעומד מול גולגולת ומדבר אליה, תראו איזה דימויים של באמת הארי פוטרים כאלה, מקטיר קטורת, זה אחד הלשונות שיופיעו באמת במדרש, יש מי שמדבר מבית השכי, או בלי פחות מהבטן, מה הכוונה? הייתם פעם כל מיני הופעות שמישהו מחזיק בובה, בבובה מדברת? פתאום, נכון? זה פתאום. זה נשמע באמת מדהים. עומד מישהו, פה סגור, ואני לא יודע לעשות את זה, מדבר מישהו מפה. אז מיד נראה, זה היה כיוון שהוביל חלק מהגאונים לטעון שמדובר פה באישה שפשוט רמאית. היא רמאית, היא לא עושה שום דבר מלא.
לא, לא.
ויצלח, את אומרת זה כן. אז את אומרת, את הולכת עם הגישה, זה כן עובד. אוקיי, הנה, תרב נראה. תרב נראה את הדברים, נראה את המחלוקת שמופיעה פה. יש כאלה שמכניסים עצם של חיה לפה, ועם העצם, אם כנראה, אני לא יודע לשרוק, אבל איך שאתה, עם הלשון, אתה מצליח לשחק ולהשמיע קולות ונשמעים, זה קורה, אבל אפשר. ממה התורה מזהירה? בוא נראה שורה תחתונה. אין לנו זמן, הזמן רץ, אני שולח את כולכם, בבקשה. ממה התורה מזהירה? מה בדיוק הבעיה? אני שולח אתכם, ברשותכם, ללמוד את פירושו של הרש"ר הירש, רב שמשון רפאל הירש, בפרשת קדושים, בשלושת המקומות זה מוזכר, למה זה חמור? אני מיד אקרא שורה אחת ברב קוק, המון פעמים הרש"ר הירש והרב קוק מובילים לנקודה אחת, זה מאוד מדהים, כי זה שתי בתי מדרשות שונים, אבל באמת בנקודות שכאלה הם פשוט מדהים לראות איך שניהם מנסחים את אותה נקודה. אומרים שניהם, התורה היא תורת חיים, אל תתעסקו לי עם מתים. כמה קל לשייך את העולם הרוחני לעולם של המתים. תראו כמה דתות בעולם בנויות על הקטע הזה. אז קודם המוות, המוות. נצרות, אני לא יודע מי מכם יצא להיות בוותיקן, נודרים כאלה, הכל כזה זה סביב מוות, פולחנים, וכל הגולגלות שנמצאים בכל המנזרים, נכון? בסנטה קטרינה, ומדבר יהודה, ומרליאס, וכל ה... עיסוק במוות. התורה מזהירה אותנו, לא סתם הפרשה שתבוא מיד אחרי פרשת קדושים, תהיה פרשת אמור אל הכהנים, מה האזהרה הראשונה לאנשי הקודש בתוכנו? שתרחקו ממוות. זה מסר פשוט. תורת חיים חמדתנו, מפי עליון ניתנה, תחיו, ריבונו של עולם רוצה אותנו כאן, לא במחוזות של המאגיה, רוחניות זה לא משהו משם מנותק, עם מחוזות של שחור וחושך. אתם לא מבינות, אבל אני מצטט את הארי פוטר בעצם. מיליארדים שבני אדם חוו את הארי פוטר הזה, שמין איזה מין, התורה היא חיים, התורה היא שמחה, התורה היא ברוך השם זוגיות ומשפחה, שוב אני אומר את זה כנגד נצרות, אני לא אפתח פה את כל הסוגיה שכולנו חיים אותה. למה אבל בן אדם הולך, ובכלל, מה המוטיבציה הפנימית של אדם ללכת לאוב עידוני?
זה רחוק מזה, זה לא מחייב.
נכון, ויותר מזה, מה כולנו רוצים? ושוב, בשבילכם אני מתמצאת פה, רש"ר הירש ורב קוק מתמצאת. בני אדם רוצים לדעת מה יהיה, נכון? נפגשים בדיוק, דרישת העתיד. יד הלב, כולנו רוצים, נכון? לספר לכם מה יקרה בסוף בעזה? כולנו רוצים לדעת, נכון? כולנו במתח, מה יהיה בסוף? יהיה או לא יהיה? כולנו רוצים לדעת עתיד. התורה עושה לנו סדר, אתה רוצה להגיע לעתיד? תעבוד קשה. לא נצא לך קיצורי דרך. עכשיו, אני אשיר או אני? בוא נגיד ברמה הפשוטה. זאת אומרת, תעבוד. תשקיע. נגיד שנאמר לבן אדם מי ראשית דרכו, תקשיב אתה תהיה אשיר. מה הוא יעשה? הוא לא יעבוד, אתה מבין? נגיד לבן אדם שהוא יעני, אז הוא גם לא יעבוד. אתם מבינים? התורה לא רוצה, התורה רוצה שנחיה את נתיב המציאות. אבל לבני אדם יש מוטיבציה גדולה שמישהו יעשה להם קיצורי דרך. יפגיש אותם עם העתיד. התורה רוצה עמל, אם תרצו עוד שתי מילים, שהרמב״ם מדגיש כי יסוד התורה, בחירה חופשית. אם אני מראש יודע מה יהיה, או בלשון המוסלמים, גול המכתוב, הכל כתוב, הכל ויש, אין לאדם בחירה חופשית. אני ברגע זה הרמתי את משקפיי, זה כבר אלוהים אמר שזה יקרה. היהדות לא אומרת ככה. שהוא בסוגיה דרך חופשית, שווה שיעור בפני עצמו, סליחה, קורס בפני עצמו, לא לעכשיו. הבנתם כמה התורה מזהירה אותנו? או וידוני, תחיו ותעבדו ותעמלו, ואל תעבדו עם קיצורי דרך. עזבו אתכם מקיצורי דרך. שאול הולך. הוא פונה לאישה הזאת, ברד"ק יגיד פה, יש פה כמה גישות. גישה אחת של רבי שמואל בן חופני, אתם מכירים את השם שלו, רבי שמואל בן חופני הגאון. הוא טוען כי האישה עשתה הכל ברמאות. היא שקרנית. ותקשיבו, זה ניתוח מצוין. ודרך אגב, מה שכרגע הוא מנתח, זה מה שעושים רוב בעלי הקלפים היום בעולם. נכנסת אישה, ואז הוא אומר לה, אני רואה שיש לך קצת קשיים בחיים. נו, בחייך. אם מלא זה הייתי מגיע לפה, אני מרגישה שאני זוגיות לא משהו. נו, באמת, נו. זה לא הגיוני. יש לך קצת בעיות עם הילדים. אתם מכירים מישהו בלי בעיות עם הילדים? גם קצת כסף, לא יזיק לך, אם יהיה לך עוד. וואלה, איך לדעת? מה שאני אומר זה רבי שמואל בן חופני הגאון. זה מה שהוא מספר, הוא אומר, היא מזהה אותו, והיא אומרת, היא מיד קלטה שהוא המלך, מצד חוכמתה ראתה שהוא, והיא אומרת לו, למה רימית אותי? אתה שאול, אלק, נגיד בלשוננו, אומרת לו, היא זיהתה מההתחלה שזה הוא, ידעת שהוא הולך לקרב, הוא נבהל, הוא מפחד, היא גם היא קוראת עיתונים, היא יודעת שהפלישתים הגיעו באלפים, אלפים, והוא מגיע בסך הכל רק בכמה מאות, היא עושה את הערכת מצב, ואומרת, תקשיב, אתה מחר לא תחזור, היא מדברת מהבטן, מבית השכי, מהעצם של החייל, היא שמה בפה, לא, שמואל, שמואל, איך הוא נראה, היא מעיל, מישהו לא יודע ששמואל היא מעיל? זה רבי שמואל בן חופני. הוא טוען שהכל במהות. לדעתי, חזור רק לדעתי, סליחה, מכילה וזה, לדעת חלק הגאונים שחולקים עליו והרד"ק, הדעה שלו לא מספיק מסתדרת עם הפסוקים. כיוון שכן משמע בפסוקים שיש אצלה בהלה אמיתית. מסכימים איתי, קראנו את זה, בהלה אמיתית, לכן את הדעה הזאת הרד"ק דוחה. בסדר? מי שמתחברת לדעה הזאת היא בשמחה, זה מהגאונים. דעה שנייה, שתופיע בשם רב סעדיה גאון, רבי גאון, אתם מכירים טוב את שמותיהם, הם אומרים לו, האישה הזאת היא אמיתית. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עשה עליה סיבוב, בלשון אחר. ומה הכוונה? האישה הזאת היא רגילה לעשות דברים, כאלה ואחרים, אבל בוא נאמר, היא ניתן לה דירוג, היא לא... היא יכולה להתקשר. אבל באמת להיכנס לערוץ הנכון, לא תמיד. והקדוש ברוך הוא משתמש בה, כאילו הקדוש ברוך הוא עושה סוג של נס, והקדוש ברוך הוא דרכה, הבורא התברך, מצטט את הרב סעדיה גאון, החיה את שמואל כדי לספר את שאול את מה שיקרה לו. זאת אומרת, היא עומדת, והיא פתוחה שעכשיו היא בעצם כאילו היא סתם עושה משהו כזה, ופתאום היא בהלם. היא כאילו נכנסת פנימה למקומות שאף פעם לא הייתה. אתם איתי בתיאור? לכן אומרת, למה רימית אותי? צדקה מי שמקודם אמרה, חז"ל מתארים את זה בתיאור צבע, הרגילה בדרך כלל לראות שאנשים עולים ככה ראש למעלה ורגליים למטה, בצורה כזאת, היא רואה אותם הפוך. ואז היא מבינה איזה מישהו גדול, מה הרעיון, באמת, זה ככה או ככה. הרי היא רואה משהו לא שגרתי מבחינתה, יש לה הפתעה, הקדוש ברוך הוא משתמש בה, ולכן היא תזעק, זה מסתדר ביותר טוב עם שאת הפסוקים, מסכימות איתי, נכון? היא זועקת זעקה גדולה, ורמי רמיתני, והיא קולטת את איזה שמואל, והיא באמת לא מצליחה לשמוע, כיוון שהיחידים ששומעים זה שמואל שמדבר אל שאול, היא ככה. למה הקדוש ברוך הוא משתמש בבעלת אוב? אולי זה גם מסר אלינו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אנחנו תמיד מתפללים שהקדוש ברוך הוא ינהיג את עולמו, יבוא אלינו בדרכים הראויות, הטובות, הפשוטות, בקדושה ובטהרה. לא תמיד הקדוש ברוך הוא בוחר לעשות את זה. להבדיל אלף אלפי 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 הבדלות, וסתם השאלה תמיד הקלאסית ששואלים היא למה הקדוש ברוך הוא בחר להתחיל את גאולת ישראל מהרצל ולא מהגאון מווילנה. חליל, הרצל לא היה תמך, אז חליל השם ישמור, הוא היה אדם מיוחד, אבל עדיין השאלה הזאת קיימת. מה התשובה שלנו? כי ככה הוא בחר. כי ככה הוא בחר להמיג את עולמו, הוא בחר להתחיל את גולת ישראל מהחול, מלמטה, ולא מהקודש. למה? בעזרת השם יבוא היום וישאלו אותו למה. בסדר, אבל זה כיכת. הקדוש ברוך הוא פונה גם בכלים האלה. ושימו לב מה קורה במפגש, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, אתם כלדות, הרד"ק אומר, תנ"ך, את הדעה היותר פשוטה, שהיא מתחברת למה שאמרת, הרד"ק כולנו פשטותו. הרד"ק, כי הוא מביא את שתי הדעות הללו, דעתו היא, כן, יש כוחות כאלה. וזה מסתדר מצוין עם פרשת קדושים. אתם אמרתם את זה ואתם צודקות. התורה מזהירה, כן, יש כוחות בעולם, אבל לא כל כוח שקיים בעולם, ראוי להשתמש בו. באמת, ראוי להשתמש בו, זה נכון, זאת הדרך. האם יכול להיות שאם זורקים נרות לתוך מדורה ונושאים כתוצאה מזה? קטונתי מלדעת, אני רק לא מכיר סעיף השולחן ערוך שמזכיר שזורקים נרות וזה עובד, אבל יש כוחות בעולם, לא יודע, אני יכול להגיד שאין דברים כאלה, לא? אומר אותה, כי יש כוחות, לא בכל כוח משתמשים. כי צריך לפנות לרוחניות בצורה תאורה, ולא בצורה של דרישת המוות. אבל אז שמואל ושאול מדברים. הוא אומר לו, למה הרגזדני? אתה יודע שקדוש ברוך הוא עזב אותך. ותדע לך שמחר אתה ובניך עימי. בפשט אמרנו, מחר אתה מת. אבל בעומק הפשט, אומרים חזר, עימי, אתה נמצא עימי במחיצתי. אתה תהיה בגן עדן, במילים אחרות, ימחלו לך כל אבונותיך. כל חטאיך. איזה חטאים? כן, עדיין אני אדם שאמרו לו שמחר אתה מת, אבל תראה נראה את סוף הפרק, תראה נראה מה קורה פה, זה... אתה תמת, אבל אתה תהיה בעולם הבא. שואל, תקשיבו טוב, מביא הגמרא ומביא המדרש, שואל שאול את שמואל את השאלה הבאה, ואם אני אברח? אתה אמרת לי שאם אני מגיע מחר לאזור הגלבוע, אני מת. ואם אני אברח? עונה לו שמואל, אז תנצל, אתה תישאר בחיים. אבל אם אתה תברח, אתה תפגע בתפקידך כלפי כלל ישראל. כלפי כלל ישראל. אבל אם תלך ותקשיבו למילים שרשומות פה, ואם תלך לבב, מחר אתה במחיצתי בגן עדן, נמחלים לך כל אבונותיך. בשכר שתרד למלחמה, על מנת למסור את הנפש, שאת למות ולא תברח, יכופר לך אבונו עיר הכהנים. אתרגם את זה לעברית שלנו. מי שיורד לקרב במערכות ישראל, מי שמוסר נפשו למען כלל ישראל, גם אם ברמתו הפרטית יש לו אבונות, אני מחליל. כמו שכולנו מכירים, קדושי עליון, הרוגי מלכות, אין בריאה עומדת במחיצתם. אני אשתף אתכם קצת טיפה שתבינו. לפני 4 שנים בדיוק אנחנו נמצאים עכשיו בימי צוק איתן. בצוק איתן, בין היתר, נופל חייל מיחידת מגלן, שאני מיד שאני מסיים פה, אני נוסע אליהם, בשם גיא אלגרנטי. לאחר מותו הוא מקבל ציון לשבח, צל"ש. על מה הוא מקבל? על זה שהם נפגעים, הוא פצוע קשה מאוד, מגיע החילוץ הרפואי. מגיע החילוץ הרפואי, בצוות הרפואי רץ אליו וטפל בו. אנחנו יודעים שעוד כשעה-שעתיים, מצערנו הרב הוא. והוא אומר למחלצים הרפואיים, קודם כל הם. קודם כל החברים שלי. הוא לא שרד לצערנו רב, אבל המילים הקצרות האלה שהוא אמר, קיבל צלש. קודם כל הם. עכשיו תחזיקו חזק בכיסאות. אני מדבר על זה, מספר על זה לפני קצין בכיר בצבא, לפני כשנה ומשהו. הוא בעצמו היה מפקד אותה יחידה, יחידה נקראת יחידת מגלן. הוא מספר לי, בוא נשלים לך את התמונה שלושה שבועות לפני כן. אנחנו נמצאים באזור חברון, כיוון שאתם זוכרים טוב, היינו בעיצומו של שובו אחים. חיפשנו את אייל, גלעד ונפתלי. חייל הראשון בצהל, שכאילו איך אומרים, נגע בהם. חייל הראשון בצהל שמצא, בית ספר שדה כפר עציון, זיהו את כנראה את המקום, אבל החייל הראשון בפועל שמצא, הגשים לנו חלום, סליחה, תיקון, החלום שלנו היה לחבק אותם, להשאיר אותם בריאים ושלמים למשפחותיהם. לא זכינו, אבל לפחות למצוא. זה גיא הגרמטי. כשהוא ספר לי את זה, אני אומר, ריבונו של עולם, זה לא יאומן. איך אנחנו לא מכירים את הסיפור הזה? זה לא יאומן. הקדוש ברוך הוא בוחר שהשליח של כלל ישראל לחזור ולעשות את השובו הזה, הוא האיש שמשפט חייו, לצערנו רב הקצרים, זה קודם כל הם. המקום הזה של אמר קודם כל הם, להיות המקום הזה שמסירות לכלל. הנה לכם, מקור. כשנגיע השנה הבאה שוב לימי הזיכרון, ליום הזיכרון, לחללי צה"ל, הנה יש לכם מקור בסיסי. למורות, למחנכות שביניכם, לכולנו בעצם, הרד"ק כזה פה שאומר, אתה אימי במחיצתי, בזכר שתרד למלחמה. על מנת למוד, אתה תלך במסירות נפש, יכופר עליך כל העוונות. אין יותר מזה. את זה אומר לנו פה שאול. אם סיפרתי סיפור, תרשו לי, אני יכול לספר עוד חצי סיפור. לפני חודשיים נכנס בשערי מחנה מיידנק, מי שהייתה בפולין, כשאני לבוש במדים. אני יוצא בערך פעם בשנה וחצי, פעם בשנתיים, בתור רב משלחת קורס ממפקדי פלוגות ומפקדי גדודים של צה"ל. לא יודע, פולין על מדים זה מאוד מרגש. אבל מה קרה שם בשערי מיידנק? אני באותו יום הולך עם קבוצה, עם חבורה, שמי שהמפקד עליה הוא דמות מאוד רצינית, שמי שקוראת עיתונים, שלשום הוא התבשר שהוא מקבל את המינוי להיות מפקד סיירת מטכ"ל. יחידה המובילה שיש. בחור בשם יוד. שלחתי לו אתמול בבוקר מיד ברכות. בחור מדהים, שמסירות נפש. אותו יוד הוא קיבוצניק. קיבוץ בצפון, לא אגיד את השם, בכל אופן נוהגים לשמור טיפה על חשאיות. הוא ספר לי כזה גם בהתלהבות, זה היה רגע לפני שבועות, שהוא חוזר, ויש להם חג המשק, ומניפים את הילדים שם, הביקורים, מי שמכיר את מנהג הקיבוצניק הזה הוא. אנחנו נמצאים שם, בהתחלת ההדרכה, בכניסה לשער, פתאום נכנסת עוד חבורה. בערך איזה 8-10 חרדים, ירושלמרס. שטיסל ראיתם? כי איזה מין 8 שטיסלים כאלה גדולים, כאילו רק ברש חלקם, זה לא צ'למרס, אלא חסדי וישדי, תכסים ככה, והם, סליחו לי, חרדים פה חרדים, באים לסיור בלי הדרכה. הם כאילו, מה, צריך משהו? התחילו לדברים, שלום עליכם, שלום עליכם, איפה, ומי, ממון, בא ירושלים. יש אב שקול שהיה איתנו ביחד, אב שקול רק רואה אותם, מסנן כזה בקול, שכולנו שומעים, אומר, הייתי לוקח אותם מיד לבקום. אב שקול. חג, זה נורא מצחיק, אני מדבר עם אחד הבחורים החרדים, שואל, איפה אתה גר בירושלים? אומר, רחוב רש"י. מי שירושלמית יודע, זה לשכת גיוס שם, זה היה כזה נורא מצחיק. אבל למה אני מספר, דבר שבלי הדרכה, אז אני אומר, אתם יודעים מה, צטרפו אלינו. צרפתי אותם לחיילים, הולכים עכשיו חצי שעה, במחנה מיידנק, בהדרכה משולבת, כמה זה מתאים עכשיו בסוגיית צנעת חינם, אהבת חינם, הולכים לנו ביחד. קורס מפקדי פלוגות בצה"ל, בפיקודו של מפקד ציירת מטכ"ל, עם 8 חרדים, ירושלמרס. רואים את התמונה? אני עכשיו בדרך, אוטוטו, אני היום אמור לקבל בעזרת השם את התמונות מהמשלחת, אני מאוד מקווה שזה צולם, תסכימו איתי, זה תמונת השנה, זה... בלילה יש דיוס, סיכום, דברים. כל אחד מספר את החוויות שלו. אני אמרתי, אני רוצה לשתף אתכם מבחינתי האירוע המרכזי של הלילה, של היום, סליחה, זה עריכה משותפת. כולנו ביחד, חרדים וקצינים וצבא, הולכים ביחד, כלל ישראל, איזה תמונה סמלית. אומר לי יוד, אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. כאילו, אם היה מכיר יותר פסוקים, היה אומר את חטאי, אני מזכיר היום. ברגע הראשון שראיתי אותם, הייתה לי התנגדות פנימית. הייתה לי, איך נקרא? אנטיגוניזם, בדיוק. היה לי אנטיגוניזם גדול. מה לי ולא? זאת האינטואיציה שלי. אבל אני מודה לך, הרב, תודה לך. שעשית את זה, אני מודה לך, זה המעשה הנכון. בעיניי קוראים לזה גדלות. גדלות שבן אדם אומר. אין תפיסה, היה לי אינטגוניזם, אני מודה, טעיתי. איזה גדלות של בן אדם שאומר, טעיתי. צום, תדעו מי האנשים. אבל למה אני מזכיר את זה פה, בהקשר כאן, של המסירות נפש, של הרד"ק הזה, פה, על שמואל, על שאול, סליחה. בהמשך ההליכה שלנו, אחד החרדים שם, יותר מבוגר שם, גם לו יש אנטגוניזם. אנטגוניזם, איך אומרים, יש שני צדדים. הוא בא אליי ככה, הוא מסתכל עליי, פעם ראשונה שהוא ליד חיילים מקרוב, ופתאום הוא מזהה שכל אחד יש קומטה בצבע אחר, ויש פה מלא מלא סיכות, כל מיני דברים, הוא מצביע לי ככה, הוא רואה לי, מדבר כזה, ירושלמי, אתם לא מכירים מספיק את ה... מצביע לי ככה, ואומר לי, מה זה הסמלים האלה? מה זה כל הסיכות האלה? נראה באמת משונה, באמת. מה זה כל הסיכות? מה אני אסביר לו? זה אותו מלחמה הזאת, וזה פה, וזה שמה. אמרת, תקשיב, זה ככנו כמו חסידים. גם חסידים מבחוץ נראים אותו דבר, אבל בפנים הם שונים. זה הולך עם הכובע, עם הסרט בכיוון הזה, וזה פה, וזה קנייץ' בכובע, וזה גרמיים לבנות, וזה שחרות, וזה שטייפ, וזה ספוטי, כמו חסידים. נזכה לכך, הוא כזה גדול כזה, ירושלמי כזה גדול, אלמלא הייתי יודע שהוא ויז'ניצר, הייתי בטוח שהוא חסיד גור. הוא יזכה לכך ואומר לי, זה חסידים, אבל אין להם רבה. אין להם רבה. אני עושה כזה פרצוף תמים כזה, ואני אומר לו, אין להם רבה? יש להם רבה. הוא מסכן להם ושאול אותי, זו רבה יש להם, אולי הוא חשב שאני מקבל לגבי איזנקול, אני מצביע כלפי איש למעלה. ריבונו שלו, אבל אני אומר, הוא הרבה שלהם. יש להם רבה, אתה חייב, מה יודע, כולם עם קומטות, אם היו מורידים את הקומטות, סתם הוא היה רואה כמה, ברוך השם, כמה תלמידי חכמים יש שם. כמה, ברוך השם, אבל לא התייחס, כבר דיאל כולם. יש להם רבה, רבה שלהם. אז הוא מיד אומר לי, זה הרבה שלהם, אבל הם לא עושים מה שהרבה רוצה. אני עושה שהוא פרצוף תמים, ואני שואל, מה הרבה רוצה? הוא אומר לי, הרבה רוצה שישמרו את המצוות שלו. אני עושה לו שהוא פרצוף תמים, ואני אומר, באמת? אולי הרבה רוצה מסירות נפש? מסירות נפש אליו, אם נפתח סוגריים קצרות, תוכל מה שאמרתי, זה הפסוק הראשון מעולם שנאמר ליהודי. מה הדיבור הראשון שריבונו שלם אומר? נו, מה המילים שלו, ראשונות? לך לך. תתחיל לזוז, ללכת, תהיה בתנועה, מסירות נפש. אני מצביע לכל החיילים, לכל הקצינים, יש להם מסירות נפש? לא אמרתי, כאילו רציתי להגיד ולך יש. מי צודק בוויכוח? האמת היא שאני לא צודק. שנינו, התשובה האמיתית היא בירד. אתם הבנתם של השם ה... הייתי צריך לפתוח את זה. ברור שריבונו של עולם, הרבה רוצה שנקיים מצוותיו, ספק אנחנו יודעים. אבל הרבה רוצה, זה מסירות נפש. את המקום הזה קום ללכת, תהיה פה אתה עימדי. זה עולה הסיפור שלנו היום, זה מה ששאול מלמד. כן, זוכרים שאלתי את השאלה, ויש שאלה המרכזית שלנו, מדמותו של שאול? נכון, שאול נכנס אל הפרק הזה, שהוא בתחתיות ארץ. הוא הכי נמוך שיש. הוא חטא ונפל ורצח והרג ואיבד את המלכות. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו ומנתק איתו קשר. ובאיזה גדלות, הוא לא מוותר. ממעמקים קראתי לך השם. מעמקים קראתי לך. וכשאדם קורא ממעמקים, גם כשהוא נמצא, כנראה הכי הכי למטה, הקדוש בחור שלו. ושאול המלך יוצא מהפרק הזה בשיא גדלותו. אם לפרק הזה, אם מותר לומר בזהירות, אני אבקש מחילה משאול, אם הוא נכנס בתור שאול, הוא יסיים את הפרק בתור שאול המלך. איך מתאר את זה יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס? דמות בעייתית מאוד, אבל הוא מתאר את הרגע הזה של הגבורה ששאול עולה על סוסו. ויודע שהוא לא חוזר מהקרב. הוא יוצא על סוסו. והילדים שלו שואלים אותו בחוץ, נו מה יהיה? הוא אומר, זה בסדר, שמעתי שמחר מנצחים. למה הוא משקר להם? אתם יודעים למה. זה מאוד גבורה. תגידו חז"ל, אמר איש לקיש. איזה מרגש. אמר איש לקיש, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. זה לא הגנון, זה חז"ל. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. ואמר להם, בואו ראו בריאה שבראתי בעולמי. בואו תראו. כאילו הוא אומר להם, למלאכים, שבחרתי את שאול, מה אתם חושבים? ש... סתם? אני התבלבלתי, אני טעיתי, אני לא... בואו תראו, בריאה שבראתי בעולמי, בנוהג שבעולם. אדם הולך לבית המשתה, לא מוליך בניו עמו. כאילו, אם אדם לא לוקח מקום, צריך לו טיפה מסוכן, יהיה מישהו ישתולל, נפגע בהם, אתה יודע, אתה... ואילו זה... יוצא למלחמה, ויודע שנהרג. מוטל בניו עמו, ושמח, שמח כי יודע שיש עליו אחריות. שאם הוא לא יבוא, מה תהיה המשמעות לכלל ישראל? הוא ייגש בתור מלך. אני חושב שנתן אלתרמן ידע לבטא את זה נכון. נתנו קרב בערבו, שחלקכם יודעים את זה בעל פה. אני לא חותם על כל אחת מהמילים שלו, הפרשנות של אלתרמן שם, אני לא... לא, 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 זה אלתרמן. נתנו יום קרב הרבה הזה. אלתרמן, אלתרמן. נא לבדוק, אני חושב שזה אלתרמן. הנה, את בודקת, הנה תבדקי. כן? כן. רגע, בואו נבדוק, עושים בדיקה. הרב גוגל יכריע. אבל בכל מקרה, עיקר, אנחנו צריכים לסיים. שאול המלך יוצא מפה בתור מלך. אלתרמן. הרב גוגל יכריע, אלתרמן. אז אולי יש עוד שיר בן דור. אוקיי, החובר אמר, הנה תמו יום קרב וערבו. זה הרב אלתרמן. אבל עזבו, באמת, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה פה, הדברים הללו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. סירות נפש, לכלל ישראל. לחזור ולעלות על הסוס, נכון? זה ביטוי, נכון? להיות על הסוס. זה שאול. יצא בסוף כמלך. ומי שבגדלותו העצומה רואה את זה ויודע את זה, והאמת היא ידע את זה לכל אורך הדרך, יהיה דוד, מלכה נשיחה. שישב אחר ויספיד. נכון? עצמי ישראל. על במותיך חלל איך נפלו גיבורים. שאול ויונתן. שאול המלך יוצא מכאן, והכל הולך בתר חיתום. אם ישאלו אותנו מי זה שאול. שאול המלך. גדול, סדיק, ללא אף אבון. כל אבונותיו נמחלו. הוא יצא במסירות נפש עם כלל ישראל. נזכה בעזרת השם, להרבה אהבת ישראל, הרבה חיים של מסירות מתוך שמחה, המשך לימוד, פורה ומענה כולם.
זה בן דור, שאול שם
מחושב. זה לא המילים הללו.